ארבע דוגמות, וכל אחת מן הדוגמות היא דוגמה מייצגת. זאת אומרת, למעשה מה שצריך לעשות, מי שינסה ללמוד טוב את הסוגיה שאנחנו עושים בה זה קרוב לשנה, ומכל דוגמה לנסות לגזור מה הכלל המתבקש, ואחת אם אפשר יהיה למיין את זה, למדר את זה, ואז מקבלים תמונה כללית של מה שיש בחז"ל בצורה שיטתית. אנחנו הרי מאמינים שיש בצורה שיטתית, גם אם הדברים לא כתובים, לא אצל האחרונים ולא אצל הראשונים, מהי המתודה שחז"ל פעלו על פיה. אז אין לנו ברירה, ואנחנו צריכים מתוך החומר לגזור את הכללים המתבקשים. אז במקרה שלפנינו, דומני שמכל אחת מהדוגמאות, היא לא דומה לחברתה, ויש לה בכדי לתרום תרומה לסוגיה כולה. בלעם, לכאורה, לא סתום במקרא, ויש לו פרטים מזהים. אבל אף על פי כן, למשל יחוסו, חוץ משם אביו, לא יודעים עליו מאומה. מה כוח הפעילות שלו? מה היחס שלו לישראל? למה הוא היה מעוניין שלא לדבר על סיומה של הפרשה, על העצה, ושם זה הרי עמום, לך היא יצחה, ולא כתוב מה הייתה העצה, אלא רק מסמיכות הפרשיות ומדרשת חז"ל. בכל פנים, היחס שלו לישראל, ואותה ידיעה סתומה שמופיעה בפרשיות נוספות, ובלעם בן בעור בחרב, וחז"ל לעובדה הזאת גם כן התייחסו. על כל פנים, כנראה שמתוך הסתימה, או מתוך הנקודות שנשארו עמומות בנתונים המקראיים על בלעם, באו חז"ל להשלים פרטים מזהים, ואפילו בסגנון אופייני לסוגיה שאנחנו עומדים בה. הלשון השגורה בחז"ל לזהות אנשים, הוא זה, הוא זה, הוא זה, גם אם יש פער של שנים רבות ביניהם. ועל בלעם אמרו בסנהדרין קו"ו, הוא לבן הארמי, הוא בלעם בן בעור, הוא כושן רישתיים. והייתה לנו כבר הזדמנות לדבר על החבריה הזאת, על החבוסיה הזאת, איזה פנדה עשו פה. שלא לדבר מה זה איש אחד, לפי זה יצא איזה נמרשה על כמה פרצופים שחי מאות שנים, שלא לדבר על גמרות מפורשות שבלעם היה בן 33 שמת, אנשי דמים מרמה לא יחיצו ימיהם וכולי. אז זוהי סוגיה שכבר דיברנו בה כמה פעמים, בקשר ללבן, בקשר לצדוק קושון רישתיים. ברור הצד הטכני כביכול של הזיהוי של האישיות הזאת בקשר לארם נהריים, וכבר גם בזה דיברנו שהמושג ארם נהריים בכלל לא נזכר בשום מסמך בעולם פרט התורה. זאת אומרת, מואב, עמון, מצרים, חיטים, צור, צידון, היו מדינות שהיו חיות ופועלות בזמן המקרא. ויש לנו הרבה עדויות, עדויות ספרותיות, עדויות ארכיאולוגיות, לפעילות במדינה הזאת. ארם נהריים לא נזכרת, למרות שארם נזכרת. אז קושן רישתיים כארם נהריים ובלעם בן בעור וכל זה, להערכתי גם נכנס איכשהו לדבר הזה. על כל פנים, דיון אגבי בזיהוי החז"לי הזה, הוא לבן בן בעור, הוא לא בלעם בן בעור, הוא לבן הארמי, אם הוא לבן הארמי, אז בכלל יש לנו איזה שייכס איתו, אז הוא הסבא? מה נפשך? אם זה לבן הארמי הפרסונלי, אז זאת אומרת שרחל ולאה הם הבנות של מלאכם, יש לנו זיידה חדש, בלעם בן בעור הזיידה, לא ייחס כל כך גדול זיידה כזה. בכל מקרה, ברסיסי לילה, בעמוד 86, יש שם דברים מאוד מעניינים, אגביים, אבל מאוד יסודיים, ושם הוא מביא כמה אוקים טוב. אנחנו הרי מוצאים את בלעם במקום אחד, יושב במועצה אצל פרעה, הבה נתחכמה לו לשון רבי, ומי זה היו החוויה הזאת? זה היה יור, גם כן איזה חבר'ה מן אחד בתמונה, ובלעם וכו'. על כל פנים, כאמור, זו אישיות שלא נעסוק בפיינוח שלה, אבל שוב, יש לנו פה דוגמה של אישיות שמכמה וכמה בחינות היא מאוד מזוהה ומסוימת, ודש זה מופיע גם בנביאים, בהכתרת השבת, ומופיע גם בפעם ופעם במזמורים ההיסטוריים בתהילים. אז באף על פי כן, כשאתה מנסה לצייר את הפרצוף שלו, כמובן הרוחני המהותי, אתה נתקע בקשיים, וכנראה שכתוצאה מזה באו השלמות החזליות, והם באו על דרך פיענוח נוסחאות סתומות באישים במקרא, המתפרשים בחזל על פי המתודות המיוחדות שלהם. אז זו דוגמה אחת. הדוגמה השנייה, השלישית והרביעית, זה בסוף הפרשה. מתוך המהומה הגדולה שקמה שם במעשה בנות מואב, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את ראשי העם, מוסד חדש, ראשי העם. אנחנו מכירים נשיאים, קוראי העדה, אנשי שם, ראשי העם. אחר כך מופיע עוד מושג, שופטי ישראל. היא אומרת, אל שופטי ישראל. טוב, אז נניח שראשי העם ושופטי ישראל אפשר עוד איכשהו להסביר את הסתימה שבהם, כי הרי זה רבי. אבל הקבוצתיות הזאת, אנחנו עוד נראה שגם הקבוצתיות הזאת היא לא חלקה, יש לה גם כן בעיות. אבל בתקופה של הפרשה, הרי הסתימה צועקת מעצם הניסוח. איש מבני ישראל, בן בלי שם, אבל איש. ואחר כך, קרב איש ישראל, ופנחס דוקר את איש ישראל, והגברת הזאת גם כן סתומה כזאת, המדיינית, ופעם אחת האישה. אז אם זה היה נשאר בזה, היינו אומרים, הבנתי שאמרו שהיא מרכב, מה פתאום לא צריכים להזכיר את זה, ומה זה שייך לעניין, והעיקר זה אני... בסדר. אז או שהייתה לנו מסורת חזל, או שלא הייתה מסורת חזל. הסתימה הייתה מוסברת על כל פנים לגישה אחת, בצורה די פשוטה. הבעיה המתסיסה פה והקושייה היא שבינתיים עובר עוד שבוע, בלג ופנחס אף פעם הרי לא יהיו מוכרים, אז ואנחנו מתחילים פנחס בן אלעזר, שלום עליכם, ושם איש ישראל המוגי יין, אוי, אז בשבוע שעבר שובר מפקיר, היום מזכירים אותו בשם, עכשיו עושים לו משפט, ולא רק לו, אלא גם לה, עכשיו, בוא נעכשיו, מרגישים, הרי רואים בחוש שהתורה סתמה כאן, וכנראה הסתימה היא מאוד מכוונת, ואחר כך בא השם, ומתברר שזה לא סתם יהודים בן בלי שם, יהודים מכובד מאוד, אנשי שם. טוב, אז שוב, אי אפשר כמובן יהיה למצות את הכל מה שמסתתר מתחת היסודות האלה. אבל כל הקשיים האלה, הם נמצאים במסגרת של משחק מושגים מאוד מעניין. הפרשה מתחילה, וישב ישראל בשיטים. לא כתוב עם ישראל. אנחנו מכירים בראשית הפרשה שלנו, כשבלק רוצה לומר איזה שבבים כאלה, הנה העם יצא ממצרים. הנה העם יצא ממצרים. עם, אפילו לא בידיעה. בפי הדיבורים האלה, עזב אותם, זה שולי. אז וישב ישראל בשיטים, יש תעודת זהות. רק כתוב מיד אחרי זה, ויחל העם לבנות אל בנות מואב. אז על התו כתוב במדרש, העם לשון גנאי. מהשוליים. ותקרנה לעם לאכול מזבחי אלוהים, ויוכל העם. אז אתה שומע מיד איך התורה פה משחקת במוזיקה. חיי של ישראל, אומרים עם סיחון ואוב, משה רבינו מנהיג את הציבור הזה, זה עם, זה ישראל, איך שלא תאמר ישראל, אבל אנחנו מכירים בתוך הברכות של בלעם, הטוב הולך, יקום משכנותיך, הדרגה של ישראל, אז בדרגה הזאת וישב ישראל. אבל כשהתחילה הירידה, אז ויחל אל העם ותקרן על העם. זאת אומרת, זה התחיל למעשה מהשוליים, ומשם באה נגיסה. מה בא השלב אחרי זה? ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחרף השם בישראל. כנראה שההסבר הפשוט הוא איזה מין דרגה כזו. ישראל הגיעו לערבות מואב, העם התחיל לרדת, וכנראה גרר אחריו העם הזה, ותקרן על העם ויוכל העם. אבל בשלבים מתקדמים של ההידרדרות הזאת, אז באה כבר דרגה של ישראל, ויחרף השם בישראל. כאן נכנסים ראשי העם, וישוב חרון אף השם מישראל, ויאמר משה אל שופטי ישראל, והנה איש מבני ישראל, לעיני כל הדת בני ישראל, ויבוא אחר איש ישראל, ויתנו את שניהם את איש ישראל, ואתה עצר המגפה על בני ישראל. כל אוזן שומעת רואה איך התורה במסגרת הזאת של המילים גם הציבה תמרורים בתהליך הזה של ירידת ישראל ושל השינויים שאמורים להתחולל מסביב לאנשים האלה. שלא לדבר שכל אחד מן המושגים האלה בתוך המשחק המוזיקלי הזה הוא בעל משמעות. לדוגמה, מה נפשך? אם ליהודי הזה אין שם, אם היהודי ההוא הוא כזה שאפילו את שמו לא רוצים להזכיר, אז מה זה איש מבני ישראל? איש לשון חשיבות מבני ישראל. וכשלא מזכירים אותו, ויבוא אחר איש ישראל, ואחר האיש, אבל הכל מדגישים כמה פעמים שלוש את הישראליות שבו. אז יש לנו עוד פעם, ראשי העם, שופטי ישראל, והאיש הזה והגברת. מי היו ראשי העם? סתם מושג, משה רבינו מצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם. אז מי הם היו? עוד לפני שאנחנו אומרים מה יעשו איתם. אז יש בתנחומה שתי דעות, וכך גם בעקבותיו במדבריו. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם. רב יהודה נאמר, ראשי העם תלה, דברים כפשטם. כמו שכתוב בפסוק, ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם, את מי את ראשי העם? לשם נגד השמש. וישוב חרון אף השם מישראל. ראשי העם גם הם קיבלו פה מנה אגונה. ולמה? על שלום ייחו בבני אדם. לא כתוב פה שהם מתחילו בדבר הזה. וכך גם מוסבר את וישב ישראל בשיטים, ותקרנה לעם, אבל ראשי העם. המשחק עם עם, אבל לא העם עצמו, אלא ראשיו. אז עשו פה איזו הרכבה, כאילו אנשים מיוחדים, אבל עם איזה יחס לעם. רב נחמיה אמר, לא תלה. בכלל הם לא היו בעסק. אלא אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הושב להם ראשי הסנהדראות, ויהיו דנים כל מי שהלך לפאור. וכך רש"י, גם לשיטתו, כל מקום שרש"י אין לו צורך ללמד קטגוריה על ישראל, אז הוא נוקט את השיטה המסנגרת, ולכן הוא בחר מי הם אלה ראשי העם, באמת ראשי העם, אבל הם, הם היו אמורים להיות כוח מסייע למשה. הרי אנחנו רואים, אם מתו במגפה 24,000, בין אם נאמר שכולם היו ריבועים בין אם לא, אבל בכל מקרה, כמון אף יצא לב, אז צריך להושיב מיד בתי דין ולטפל בדבר הזה. אז זה הישג גדול, יש פה רשימה ארוכה של משאבים, צריכים לגייס את כל השופטים שמדילויים, את כולם להושיב. אז הוא אומר, ביום הראשם הנושא קח את כל ראשי העם, פסיק, והוקע אותם, וכאן אותם זה מילה עוד יותר מזלזלת, את העם, את החבר'ה האלה, לא אותם את ראשי העם, אלא אותם המיוחדים שעליהם אנחנו מדברים. האמת היא שגם קצת הטעמים נסיים לזה. היום השם אל משה, קח את כל ראשי העם בזקף קטן, שהוא כאי פסיק. והוקע אותם לשם נגד השמש, אתנחת. אז כאילו, מי הזקף קטן עד השמש? מאמר המוסגר בסוגריים. היום השם אל משה, קח את כל ראשי העם, וישוב חרון אף השם מישראל. אם אתה תפעיל מיד בתי דין של שדה, ומיד יתפלו בכל העניין הזה, אז ישוב חרון אף השם בישראל. מה יעשו ראשי העם? הם יתפסו את אלה שראוי להוקיע אותם. אונגלוס בחר לעצמו פה דרך מופלאה. הוא תרגם כשני המענדי האמרים בתנחומה. דיינו, תבחר לך איך שאתה רוצה, מפני שהוא תפס שאם התנחומה מביא שני מענדי האמרים במקרא עצמו, משמע שהמקרא סובל את שתי האפשרויות ונאמן לתרגום, הוא תרגם גם כן בטימצי כזה. ואמר השם למשה, דבר יד כל ראשי עמה, עד כאן טוב, ודון וקטון דחייב קטון קדם השמש, קדם השם. אז הוא אמר, מה לעשות עם ראשי עם? דון וקטון דחייב קטון, דון והרוג את מי שחייב בו. נו, אז מי הם אלה? עדיין נשאר סתום, אין הכי נמי. זאת אומרת שרב נחמיה ורב יהודן יכולים לחלוק אפילו עלי בתאום כאילו. וזה הרי עדות לתרגום הקלאסי. זאת אומרת שהוא תרגם בדיוק במקרא והשאיר את הבעייתיות כפי שהיא מוצגת גם באורגינל. ואומר, לאונגלוס, אתה יכול לתפוס כך וכך. כך נראה לי שאני מבין באונגלוס. אברבנאל אמר פה כמה דברים שצריך בהם הסבר. אברבנאל, כדרכו קודם כל בשאלה, אז בראש הפרשה בשאלה חפה, כי למה ציבה זה על הראשים? ואם היה שם חטאו לבנות מיין, כמו שתרגם אונגלוס, ויקטול דחיה ויקטול, הייתכן שכל ראשי עם חטאו בזה? סטופ, אז לפני שאני מדבר על עצם השאלה, מי אומר שהוא צודק? האם מהתרגום של אונגלוס עולה בוודאי שראשי העם, אולי ודון אתה בראשי העם? קח לך את ראשי העם ודון, וקטול דחייב קטול, לא כתוב שראשי העם הם החייבי קטול. שאלה. זה בשאלה. אנחנו עוד נשאול. ובתשובה, ואומנה, אמר השם למשה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם, המתרגם פרשו, שיקר את כל ראשי העם, אותם שחטאו, והיו חייבים בדבר ההוא, והתלה אותם על עת בפרס. בסדר, אז הוא בחר לעצמו כמאן דאמר אחד במדרש. וחכמי הקראים אמרו, קח את כל ראשי העם, שיקח עמו הראשים כדי לעשות משפט בנצמדים. לא יודע מה רוצה. קודם כל, אני לא יכול כל כך להגיד במקרה, אבל נתן לי שרק לעתים רחוקות מאוד יביא אברבנאלת הקראים, לעומת אבן עזרא למשל, שיביא אותם בדרך כלל בשביל להתנגד להם. אבל מה הוא עושה לכל קראים? ונניח כבר שכן, מי זה, מה זה הקראים האלה? הקראים האלה זה חזר, זה רעשי. מה כתוב? לשיטה אחת הוא אומר שראשי העם הם חטאו,
וחכמי הקראים מוכר את כל ראשי העם שיקח עמו הראשים כדי לעשות משפט בנצמדים. יש לי רק הסבר אחד, שהקראים לא מתכוונים לכיתה הקראים, אלא קרא לבעלי המקרא. נו, זה בשביל ליישב את הדבר, אני לא כל כך בטוח בזה. למשל, מקובל שרב יוסף קרא מבית מדרשו של רש"י, הוא מכונה כך כשהיה עיסוקו במקרא. על הדרך תנה, על הדרך המורה, יש גם קרא. זאת אומרת, מי שעיסוקו במקרא. למה דווקא כאן הוא קרא להם בחכמי הקראים? אני לא יודע להסתדר מה בפנלה. מה שלא יקרה, יוצא לנו שהברבנל תפס שאונגלוס נוקט עמדה, ונראה שזה לא אחלה, שאפשר בהחלט לפרש שגם אונגלוס השאיר את הדבר סתום על הדרך. אונגלוס הרגיש שהמקרא מדבר בנוסחה כשהוא אומר ראשי העם, ולא זו בלבד שהוא מדבר בנוסחה, אלא גם הוא לא יודע מה צריכים לעשות איתם. עובדה היא שזו היא מחלוקת תנאים. ומה המחלוקת? המחלוקת עם ראשי העם. היו כאלה שהיו ראשים שירדו לדרגה של העם בפועל, או שהאחריות והחובה שהייתה מוטלת עליהם נמצאת תרומה, ולכן המקרא כותב את זה בסגנון שיכול להתפרש כפגם בהם. וכאן, על פי דרכנו, יש כלל גדול בפרשנות של הסתום. זאת אומרת, התורה כתבה במיוחד דבר סתום בצורה נוסחאית, כדי שאתה תבין שמשהו לא היה בסדר. משהו לא היה בסדר הזה הוא מטוטלת שינה בין שני צירים. או ממש שהם היו באותו חטא, או שמתוך שהיו צריכים למחות ולהתריע ולהזהיר ולחנך את העם שלא יגיע למדרגה שפלה כזאת, ומכיוון שהם לא עשו את זה, או על כל פנים לא הצליחו במשימה הזאת, אז זה פשע שנזכר לחובתם, ולכן המקרא מנסח את זה בצורה שיש אפשרות לומר שהם אחראים לדבר הזה. נניח שהברבנל לא רצה לראות את רש"י, לא ראה אותו, התעלם ממנו, אני לא יודע איך לפרש את זה. אבל הרי גמרא מפורשת, וזה הרי המקור של רש"י. הגמרא היא בסנהדרין למדי. הגמרא דנה שם לגבי המשנה, שדיני נפשות דנים ביום. מנין מזה? מהפסוק שלנו, כי כתוב באותה, הוקע אותם לשם נגד השמש. אדם השמש, ביום. אחת הגמרא ממשיכה לשאול, אם העם חטאו, ראשי העם מה חטאו? זאת אומרת, הגמרא תופסת בפשיטות שראשי העם לא חטאו. אמר רבי יהודה אמר רב, ואמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חלק עליהם בתי דינים. צריכים מהר לחלק, לקבוע הרבה הרכבים כדי שאפשר יהיה לדון את כולם. מה איתה עם ה... אילי, מה משום שאין דנים שניים ביום אחד? ואמר רב חיסדא, לא שנו אלא בשתי מיטות, אבל במיטה אחת דנים. וכאן לפנינו כולם היו חייבים במיטה אחת, אלא כדי שישוב חרון אף מישראל. אז הגמרא לומדת פשט בפסוק. כל עוד שלא ייגמר המשפט ויבוצע פסק הדין, עדיין עננה של חרון אף על ישראל. ולכן אומר, מהר לסלק את העניין. ומכיוון שיש רשימה ארוכה של נאשמים, אז להרכיב מקסימום של הרכבים, ולצורך זה גייס את ראשי העם, אז הגמרא מפורשת היא שראשי העם זה הרכבים. אז לפי קורא הברבנל ראשי הקראים. בכל פנים, הביא פה בעיון יעקב, ולא באי לבימה, כי דמרינן בשבת אבנוני, אם שרים חטאו, כנים מה חטאו, אלא הם על זקנים שלא יהיו בשרים. זאת אומרת, כפי הרי בתנחומה יש מאן דאמר אחד שמסביר גם אם השרים בפועל, ראשי עם בפועל לא עשו, למה להניש אותם? מכיוון שהם לא מירו, אז למה הגמרא לא מביאה עוקים תקנות כפי שיש בגמרות נוספות? יש לומר שלא מתינו שנענשו תשובה על גבול ההלכה, משום שלא מירו אלא בעונש שמיים ולא בעונש על פי בית דין בידי אדם, כי אין דנים בבית דין על שב ואל תעשה. למחות או לא למחות, זה פעולה בשב ואל תעשה. הרי אני לא עשיתי שום עבירה, אלא מה? לא קמתי וצעקתי. לא קמתי ולא מחיתי, או לא עשיתי איזו פעולה כדי למנוע את זה. אז הם דנים רק בדיני שמיים. כמו דאמרינן, לאו שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. זאת אומרת, כמו שלאו שאין מעשה, לא לוקים עליו מכיוון שלא עשית מעשה, אז גם המחאה שלא מחית, זה גם כן לא נחשב כמעשה. ואילו רב יהודה שאומר ראשי העם תלו למה לפי שלא מיחו, איזה עונש חמור. קח את ראשי העם והוקע אותם. למה צריכים לתלות אותם? לא, הם לא, לא עשו, הם לא מחו. הרי זה לאו שאין בו מעשה. רב יהודה הזין לשיטתו, הסביר אליי לאו שאין בו מעשה לא קים עליו. ומי שלא מיחה עובר על לא תעמוד על דם רעך. אז תלו אותם גורלם אחר לגמרי. איזה למדנות בתלות הזאת שבא לשיטתנו. נכון שאצלנו בתנחום הכתוב רב יהודה, אבל הוא תפס שזה אותו רב יהודה. בעת יוסף התעלם מזה ואמר כך, דילמה באמת סיבה להרוג את ראשי עם על שלא מיחו, למה הגמרא לא מביאה מאן דאמר כזה? כי הוא כדאי את הדעה כזאת במדרשים. יש לומר, תסביר לי, הגמרא אומרת, אי אפשר לומר כן, דאכתיב אחרי זה ויאמר משה אל שופטי ישראל. כאן הוא פותר את הבעיה שאנחנו מתחבטים בה בכיוון אחר. הרי אנחנו רואים שבפרשה שלנו ישנם שני מוסדות. יש מוסד אחד של ראשי העם, ויש מוסד אחד של שופטי ישראל. לכאורה, הם לא תלויים זה בזה. זאת אומרת, ראשי העם הם נאשמים על שהם לא מיחו, זה דבר אחד. אבל מה שלא יהיה עם ראשי העם, בין אם ראשי העם תלו, בין אם ראשי העם נתלו, אז ראשי העם האלה הם לא בא. הרי כתוב היום למשה אל שופטי ישראל, הרי שלא את הראשים תלו, אלא את אחותי. ואם כן, מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם. הוא מתארץ שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, קח וחלק אותם. ותיבת הוקע קי על אחותי. והמן דאמר שבמדרש סביר אלי ראשים לחוד ושופטים לחוד. יוצא שבאמת יש לפנינו כמה סתומים. ראשי העם הם סתומים, ולא רק הזהות שלהם סתומה, אלא גם מה נעשה בדינם, או אם הם היו הדיינים סתום. וכיו יצא בזה לפי מה שהוא מציע גם המושג הזה של שופטי ישראל. באמת יש גם, מי שירצה יראה במרגליות הים, יש חשבונות, הוא הביא מהאחרונים, איך לפי ראשי ישראל ולפי מה שמתו במגפה, איך זה מתחלק בדיוק. זאת אומרת שהיה צריך לחלק שניים, 24,000, הווה אומר ראשי העם באמת סיוע מתמטי לאותה שיטה שראשי העם הם ישבו בדין. הכתב הקבלה גם הביא, אבל הוא כותב בסוגריים ראש, ואני לא יודע למה הוא מתכוון. אני לא חושב זה תוספות הראש, לא נתפס בימיו. ששם הוא גם כן אומר שראשי העם היו מן החוטאים. בסדר. יש מי שהעיר שהמושג והוקע אותם, כתוב בבב מלא, דיין אותם, אלה שמדברים שאפילו את השם שם לא רוצה, אנחנו לא רוצים לומר. הבעיה היא מה קורה עם שופטי ישראל. המושג הזה שופטי ישראל לא מופיע בכל התנ"ך. פעם אחת הוא מופיע לימים א' פרק ז', ולא במושג משפטי, אלא בפרק המקביל או בשמואל כתוב, הדבר דיברתי עם אחד משבטי ישראל. על דברי הימים כתוב עם אחד משופטי ישראל. זאת אומרת, לא מדברים על המוסד המשפטי. אז נעזור עכשיו איך ניישב את החילוקים האלה בין דברי הימים לבין שמואל. אבל על כל פנים, שופטי ישראל כמוסד לא מופיע רק כאן. ויאמר משה אל שופטי ישראל. אם אנחנו נאמר, לפי מה שהאחרונים פלפלו, האם שופטי ישראל הם זהים לראשי העם, לפי המאן דאמר שראשי העם ישבו בדין, או שאנחנו נאמר הפוך, שהם לא זהים מכיוון ששופטי העם וראשי העם הם נתלו בשופטי העם, הם שצריכים לדון. יוצא פה איזה דבר מאוד עדין. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את ראשי העם. ומשה כאילו מתעלם מן הסניטה הזאת, מן הכינוי הזלזלני הזה, ראשי העם, ויאמר משה אל שופטי ישראל. יש לנו לפי זה איזה הערה דק מן הדק, שהקדוש ברוך הוא גואר הערה סמויה ואומר, הם ראשי העם, הם אחראים לכל הסיפור הזה, שעם ישראל הפך להיות עם מישראל. מי שהגיעו לשיטים במואב בדרגה של ישראל, פתאום הם קוראים לעם והם אוכלים עם העם ועם העם, אז הם ראשים של עם כזה, אל ראשי העם. ומשה רבינו עומד, הוא רוצה לראות את הצד היפה, ויאמר משה אל שופטי ישראל. מי שהקדוש ברוך הוא מכנה אותם בסניטה, אני אומר לפי מעלה אחד, ראשי העם, משה רבינו קורא אותם שופטי ישראל, דהיינו בדרגה יחידאית מיוחדת מדינה שכאמור אין לה אף ככל התנ"ך כולו. הרמב"ן תיאר איך פשוט הוא הכניס סדר בתוך המהומה הזאת שחלה. אם לרגע אנחנו נקבל איזושהי הוקמתה בין ראשי עם לבין שופטי ישראל, הסדר היה כך: הנגע פסע בעם וחרון האב מתרגש ובא, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם רוצים את חרון האב הזה לחסל, אז דבר ראשון להכניס סדר בכל המהומה הגדולה הזאת, להעמיד בתי דינים ולהתחיל להניש. וכך עושה משה, הוא קורא לשופטי ישראל, ונתעלם לרגע מן הבעיות יהוד שופטי ישראל וראשי העם. עוד לפני שהתחיל העניין להתבצע, דיינו, בין אם דנו ועמדו להוציא את הפסק אל הפועל, בין אם חשבו על איזה הוראות מיוחדות לאור חרון האף המתרגש ובא, המהומה גדלה מכיוון אחר בלתי צפוי. הכיוון הבלתי צפוי היה על אותו החבר'ה מנזה שבא מבני ישראל ויקרב אל אחיו, והם הבוכים ומביאו את העשתונות. ועד בכאורה, אם משה רבינו לרגע לא הייתה מתעלם ממנו ההלכה, מה שצריכים לעשות על התר, עם כל המאומה, היה צריך להמשיך לתפעל את בתי הדין, או בדרג של ראשי העם, או בדרג של שופטי ישראל, ולעשות סדר. אבל פנחס בא בכיוון בלתי צפוי, או הלכה ואיפה ריגל ועשה, וישוב חרון אף מישראל. זאת אומרת שלמעשה פנחס הצליח לסלק את חרון האף לא בדרכים הקונבנציונליים, ואז ממילא ראשי העם היו מחוסרי עבודה ושופטי ישראל היו מחוסרי עבודה, ועלה ב-24,000 קורבנות, אבל חרון האף שב מישראל. עכשיו אנחנו צריכים לטפל ורק ברמיזות במאומה הגדולה הזאת, שלמעשה הסיטה את כל קודת העניין מההוראות הרגילות כמו ראשי העם ושופטי ישראל כפי שתפס הרמב"ן, והאישיות האנונימית הזאת, שהאנונימיות צועקת איש ישראל, איש ישראל, שם עניינית, שם מבני, איש מבני ישראל, בלי שם, שם שמופיע רק אחר כך בדבר. אז מדברי הברבנן עולה כאילו למה זה מופיע רק שם, זאת אומרת, יש את הפרשה, השאלה היא כמובן כפולה, למה לא אצלנו ולמה שם. אז הוא אומר, אורגינלי, הנה נוכל נותנו את בריתי שלום, והכל מתחבקים שלום ממה. אז הוא אומר פשוט, היה מקום לחשוש שבועלי אדם משבט שמעון יבואו להרוג את פנחס. הנה אנוכי נותן לו שלום מגועלי אדם השמעוניים. אז ממילא היה צריך לומר מה שמו כדי לדעת שלום ממה. אז ממילא מה שבא השם שלו לעלה זה דבר אחר לגמרי. זה בגלל בשם ישמעאל, לכן תאמר לשמעונים שלום, אמר השם לפנחס, כי הם גואלי אדם ועמהם יהיה שלמה. כך הוא ממשיך לכן צרור את המניינים שאיתם אפילו לא משום דרכי שלום, אבל על כל פנים כך הוא פרש, כאן זה לא היה נפקי מיני, ואילו שם זה נפקי מיני גדולה, ולכן צריך לעשות את הדברים האלה. האוהיים מנסח בצורה מאוד נמרצת את השאלה המתבקשת לפנינו. הוא אפילו מביא דוגמאות מהסוגיה שלנו. כשם ממון עכשיו, בשם איש ישראל, זה פרשת פנחס. אם חפץ השם לגלות עמוקים, היה לו להזכיר המשת מעשה, כשאמר, והנה איש מבני ישראל, שם היה מקום להזכירו ולומר, והנה איש זמרי. וכשהזכיר גם כן המדיינית, היה לו להזכיר שמה. ואם תורה כסתה עליהם, כדרך שכיסתה על המקושל בשבת, למה נדלך להזכיר שמם? הוא רומז לגמרא, בשבת צדיק מר, עקיבא, אם כדבריך, אולי יכול לומר את זה על התורה, כי הקדוש ברוך הוא יכתיב את זה, אבל כמו נשאר, אם כדבריך התורה כיסתו, ואם לאו אתה תיתן תדיק, אז הניסוח הזה הוא לא מדויק כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל הוא אסוציאטיבי. אנחנו, יש לנו דוגמאות שמישהו עשה דבר לא סימפטי והתורה השאירה אותו נעלה, איש מקושש ונגמר הסיפור. יכול היה גם פה לומר איש. ואילו על ידי זה שהיו צריכים לומר את זה לעלה, אז הוא צריך להוסיף עוד תיבות יתרות בתורה, שאם היה מזכיר שמם למעלה לא היה צריך לומר פלויני בן פלויני בשם האיש בשם האישה. סתם התורה הקמצנית הייתה יכולה לחסוך במילים, אז מה היה צריך להרחיב את הדיבור? כל עוד בתורה היא בעל משקל כל כך גדול. אך הנה האדון ברוך הוא אינו חפץ לזלזל אפילו ברשעים לפרסמם מי הם בעלי דברים המתואבים, הוא מקושש יוכיח. אז ככה הוא למד שעד, אם לא צריך לא מדברים. גם במה שלפנינו תראה שלא גילה אותה משעת מעשה, אלא דווקא אחר שהזכיר שבח פנחס אשר פעל ואשר עשה, זכר גם כן כי לא קינא באדם פחות אלא באדם גדול נשיא בית אב. ובכל כיוצא בזה שמו יתברך יתקדש. זאת אומרת, קצת על הדרך, על הדרך שהקוצקר אומר, כל תיבה, זה רק מחדד את היד, כל תיבה שהטילה, שצריך להטיל הלמד בראשה, הטילה אי בסופה. לירושלים אומרים ירושלימה, שואל הקוצקר, על ידי האקרובטיקה הזאת אני הרי לא מרוויח מספר עברות. מספר האותיות בלירושלים הוא כמו מספר אותיות בירושלים, אז משמע מרוויחים את זה. אז אומר, כשאתה אומר לירושלים אמרת את הלמד בהתחלה, כשאתה אומר ירושלימה אמרת את העברה האחרונה בסוף, אז על פית של שנייה קימצת במילים. לימדה אותך התורה שאפילו בשביל אותה מילה, אבל אם תגיד את זה רק בעוד על פית של שנייה, כדאי כל הקומבינציה. הרי יגידו בסוף את השם שלו, אבל התורה לימדה שממקום שאתה לא צריך אל תאמר, אצלנו בפרשה לא צריכים לדעת מזה. בפרשה הבאה זה נפקי מיני, לכדי להבין את גדולתו של פנחס, אז שם אומרים את הדבר הזה. והוא אומר עוד רמזים על יסודות המדיינית החשובה הזאת. בסדר, אבל בדרך כלל זה התשובה המקובלת בעניין הזה. כי במדיינית הרי זה קשה עוד יותר, זו סוגיה שלא יכנס בה. שיטה אחת בחז"ל אומרת שצור הוא בלק, וכושבי הייתה ביתו של בלק. נו, אז עוד איזה יחס. אי, זה כתוב מדיינית וזה מואבי. על כל פנים יש לנו פה דוגמה שוב של אחד שמופיע בשמו וחז"ל זיהו אותו בצורה אחרת. הכלי יקר גם כן דן בשאלה הזאת של האור החיים, למה התורה לא אומרת, וכשהיא אומרת למה היא כבר. הוא קרח את זה והוא מביא שישיבו כבר בזה, והוא גם רוצה לומר, הנה גם אני חלקי לפותרם בדרך אחר, כי מצינו לחז"ל ההלכה מעיפים שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. אז מילא שכר כפנחס אנחנו מבינים, אבל שואל וכי זמרי היה מן החליפים ולא היה רשע מפורסם. אז שיהיה באמת חזקה. Hey, מאיפה בא הביטוי הזה עושים מעשה זמרי? על מה? על אחד שעושה חנף? חנף הוא עשה מעשה חמור. אז הוא מנסה איכשהו להסביר את זה, והוא קושר את זה בעובדה שהגמרא בסנהדרין פ"ב אומרת שוב דבר שהוא יסודי לסוגייתנו, ופעם אחת כבר נגענו בו ברמיזה בפרשת ויגש. אמר רבי יוחנן, חמישה שמות יש לו לאיש הסתום הזה אצלנו בפרשה. מה זאת אומרת? התורה אצלנו כתוב איש ישראל, איש ישראל. התורה בפרשת פנחס מפרשת את שמו, ופתאום התברר שזה לא רק השם האחד, חמש תעודות זהות. זמרי הוא בן סלו ושאול ונעני ושלומיה בן צורי שדאי. קודם כל סתם קושיות חמורות מאוד. שאול בן הכנעני זה מיורדי מצרים, זה נשיא, שם כתוב שאצל שמעון, זה כל מיני אנשים בהבדלים לא מבוטלים ומה פשט. אז כתוב במערל, וזה יסוד גדול בסוגיה שלנו. לכן אמר כי בזמרי בן סלו בחינות הרבה, כי כל ריבוי שמות בצדיק הם מורים על גודל הצדקות שבו המתחלק לריבוי הבחינות, ובראשה ריבוי השמות לגודל הרשעות שבו. הוא מביא איזה דוגמה, ומספר חמישה שמות יש להבין ממה שאמרו במסכת אבות, חמישה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי, כי האדם יש בו חמישה חלקים וחמישה שמות לרעה, כמו אצל חמישה תלמידים שהיו לטובה. ומשתום הוא מתכוון לומר, רבי יוחנן לזכאי, האישיות המאוחדת, כל אחד מן התלמידים קיבל חלק אחד ממנו, ויש בו חמישה חלקים אצל האיש הזה. אולי על פי דברי הגמרא והמהר"ל האלה אנחנו יכולים ליישב קצת את העניין שלנו. אצלנו בפרשה זה נזכר בצורה נוסחאית, ושם איש ישראל, איש מבני ישראל. למה זה צורה נוסחאית? מכיוון שבאמת יש לו חמישה פרצופים. התורה לא אמרה את הפרצוף הספציפי, כי זמרי בן סלו זה רק פרצוף אחד בכל הפרצופים. זמרי בן סלו הוא פן אחד של רעתו המחומשת. שאול בן הכנעני, טוב, בן הכנעני זה בחינה נוספת. שלומיאל בן צורי שדאי, נשיא שמעוני, זה עוד צורה נוספת. אז ממילא, התורה אצלנו לא יכלה לומר, אז אם אתה שואל מאיפה ידע התורה, הגמרא, ומאיפה הבינה הבנה לומר שיש פה חמש בחינות, הנה לנו, סתום במקרא, מפורש בצורה מחומשת על ידי חז"ל, מתוך האימות הזה, בין המסופר אצלנו בפרשה בצורה סתומה, לבין המתפרש בפרשה הבאה, אבל רק כמעט לאמר אחדי, זמרי בן סלום. אלא שבאורחיים יש עוד משפט אחד, זה כבר סוגיה גדולה, ורק ברמיזה דקה מן הדקה. באורחיים כתוב, עוד התבהר על הדרך, על פי מה שכתב מדברי המקובלים, שלא יידח יידח מכל ניצוצי הקדושה, ולבסוף כולם יבואו אל המקום שממנו באו. וגם אם יריע איש ישראל, אף יצליח, נפשו סוף סוף יחזור אל שורשו. והוא אומר בשם איש ישראל, הרי שאפילו אחר מעשה, מעשה חמור כזה בועל הרמים, בשם ישראל יחומה. הלחמדת שלא נעקר משורשו. ומה שפנחס היכה בו, הוא היכה רק את החלק שנדבק אל המדיינים. ולכן נתן טעם למה קראו איש ישראל, כי אחר הריגה בשם ישראל יבונה. דהיינו בחינה אחת שבו, אבל לא את כל האישיות שלו. כנראה שדברי האורחיים האלה הם היסוד שאיש ביצה עשו מזה עסק מופלא מאוד. וסודם מרתבו נפשי, אמר יעקב. סוד גדול יש לזמרי בן סלו הזה. סוד גדול לשמעון, סוד כזה שאפילו לדבר בו אי אפשר. אבל איך הוא אמר? אשר יחדיו אף תקסות, צריכים את הסוד של שמעון להעתיק. יש ברספסי, בציטת הצדיק בסימן, הוא חזר על זה כמה פעמים, זאת אומרת,